לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 241, ובפעם השלישית אני מארח את אלחנן גרונר מהקול היהודי. אלחנן, שלום.
שלום גדי.
אתם, כפי שאמרנו כאן, מקור ללא תחליף בעיתונות העברית, שמתעלמת מהמון סוגיות, בגלל שהן לא פוליטיקלי קורקט, לא מתיישבות עם הנרטיבים, ולא הופתענו לגלות שהצליחו לסגור לך את החשבון טוויטר. איך זה קרה?
כן, לפני כבר כמעט חודש, היה סנקציות שהטיל הלורד קמרון, שר החוץ הבריטי, על כמה מתיישבים ביהודה ושומרון, ואני כתבתי זה היום שישי בצהריים, כתבתי, עברנו את הלורד מוין, נעבור גם את הלורד קמרון, בפרפרזה לעברנו את פרון, נעבור גם את זה, כן, היה לנו צרות הרבה יותר גדולות של המנדט הבריטי והספר הלבן וכו' וכו', נו, בסדר, אז עושה כמה סנקציות, נעבור אותו. ומה שקרה זה שארגוני שמאל ישראלים ובריטים, ארגוני BDS, כל מיני כאלה, בעצם תרגמו את המילים שלי במשמעות שגויה, במקום עברנו overcame, כאילו גברנו, ובעצם אמרו שהוא מסית לרצח הלורד קמרון, כמו שהלכי חיסלו את הלורד מוין. הגדילו לעשות ארגון מחזקים, מי שמכיר ארגון שמאל קיצוני שמתמחה ברדיפת אנשי ימין ברשת, שהם הביאו את התרגום של ארגון בשם יחד UK, שבעצם תרגם את זה שגוי, הם צילמו את המסך שבו רואים את הציוץ של הארגון הבריטי, ואת הציוץ שלי, והם כבר תרגמו לעברית, גברנו ונגבור. כלומר, הם כתבו, הם כבר בעברית החזירו את התרגום באופן שגוי, למרות שבציוץ, בפרסום שלהם רואים את הציוץ המקורי שכתוב, עברנו. זהו, הגשתי לטוויטר עירור, העירור נדחה, כרגע זה מושאל לצמיתות, כל מיני אנשים טובים, כל הנתן, ניסו לקשר אותי לכל מיני אנשים, בינתיים זה לא לגמרי עזר, אבל בוא נראה, פתחתי טלגרם, מוזמנים לעקוב, אלחנן גרונר, לא הסתמו לי את הפה, אז הטלגרם גם...
כן, זה השם של הערוץ, אלחנן גרונר לא הסתמו לי את הפה, וגם יש הערוץ של הקול היהודי, ואתם...
גם בטוויטר, גם באתר, גם בטלגרם.
מוזמנים לעקוב אחריו. אז אנחנו תכף נדבר על דוח שאתם עבדתם עליו שנים, אמרת לי, על פגיעות מיניות כנשק לאומני, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואיש לא רצה לשמוע... מפני שזה נחשב גזעני, זה נחשב לא פוליטיקלי קורקט, ואז הגיע 7 באוקטובר. למרבה האירוניה, אמרת לי, זה היה בערך אמור להיות התאריך של פרסום הדוח?
כן, אנחנו עבדנו על דוח כמה שנים, כי אנחנו מתעסקים בתופעה הזאת, דווקא הרבה ממנה בתוך ישראל, כן, לא מרצועת עזה או משהו כזה, ואספנו הוכחה להוכחה, וממש חקרנו את הנושא הזה, גם מקרים פרטניים שאספנו אחד לאחד להוכיח, וגם מקורות אסלאמיים, ותכף נפרט, והתאריך פרסום היה אמור להיות מיד אחרי שמחת תורה, כלומר הדוח כבר היה מוכן, ואז הגיע לצערנו הטבח, והדבר כבר, אפילו ארגוני הפמיניזם הרדיקלי, שיצאו כל השנים נגד להבה ונגד זה, פתאום הם אלה שקידמו את הדבר הזה בעולם, את זה שיש פה הרי... לא רק טבח, אלא מעשי אונס וזוועה בתחום המיני, כאקט מלחמתי משפיל, סדיסטי וכן הלאה, מתוך מניע אסלאמי ברור ומניע לאומני ברור, וכשהם קידמו את זה בעולם, פתאום הם נתקלו באותה הכחשה שהם עשו כל השנים למי שניסה לטעון את זה בישראל.
בוא רגע נבהיר, כי הוקטורים פה קצת מסובכים. פרוגרסיביים בישראל, נקרא לזה כך, התעלמו מהדבר הזה שנים ארוכות. מה שקרה אחרי טבח 7 באוקטובר, שאי אפשר היה להכחיש את הרצח באמצעות אונס ופשעים מיניים מחרידים, אז נשים ישראליות פנו לארגונים פמיניסטיים בעולם, ארגון הנשים של האום, ואמרו להם, הנה, אתם תמיד מדברים על זה שבמקרי מלחמה משתמשים באונס כנשק, הנה לכם מקרה שמשתמשים בו כנשק, ובמאיזה תגובה נתקלו?
זהו, היה המון המון תגובות שמכחישות את זה עד היום. מכחישות את זה שקרו אירועים וכן הלאה, של המון המון פרוגרסיביים ו-BDS וכן הלאה וכן הלאה ברחבי העולם, גם בחלק מהאו, ואני אומר, זה לא רק נשים, זאת אומרת, ארגוני הפמיניזם בישראל, שלקחו על עצמם את הדבר הזה במסגרת ההוכחה של פשעי חמאס, פתאום הם נתפלו בחוץ בהכחשות, וראיתי נשים שממש מדברות על זה וכותבות על זה, איך זה קרה, ואני אגיד לך יותר מזה, לימון סון הר מלך, שחברת כנסת, העבירה חוק בנושא הזה, כמה חודשים לפני הטבח, יחד עם חברת הכנסת יוליה מילינובסקי, ויצאו עליהם במתקפות חריפות, וגזענות, וממש והכל, והיא אמרה לי שאחרי הטבח, באחת הוועדות, אני לא זוכר את שם הפעילה, אבל אחת הפעילות, אמרה, אני מתביישת, אני טעיתי, יש את הדבר הזה, וכולי.
הם פשוט גילו שבכל השקפת העולם שאנחנו מכנים אותה פרוגרסיבית או פוליטיקלי קורקט או ווק או פוסט מודרנית או רב תרבותית או פוליטיקה של הזהות או בכל השמות האלה, יש היררכיה. ואני תמיד אומרים לי פוליטיקלי קורקט, זה מתחיל מדבר טוב, זה מתחיל מזה שלמה להשתמש בשם גנאי שמעליב קבוצות מיעוט פגועות, ואני אומר זה בכלל לא זה. פוליטיקלי קורקט זה האיסור להגיד משהו שלילי, בין שהוא נכון ובין שהוא לא נכון, על מי שנחשב קורבן. אז פוליטיקלי קורקט זה איסור לומר את האמת, אסור לומר על מסתננים שיש שם יותר פשיעה, אסור לומר על ערבים שהם מדכאים נשים, אסור להגיד על הפלסטינים שהם זורקים הומואים מגגות, כי זה, היה עכשיו מקרה בקנדה, שהגיע נדיה, אני לא זוכר את שמה, זאת שכתבה זיכרונות אחרי שהיא הצליחה לברוח משבי של דאש, שם התעללו בה בצורות מחרידות, ובית ספר בקנדה שהזמין אותה ביטל את ההזמנה, מפני שהדבר יפגע ברגשותיהם של המוסלמים, ויעודד דעות קדומות ואיסלאמופוביה. זאת אומרת, אסור לומר את האמת. ועכשיו נתקלנו בעובדה הפשוטה, שיהודים מסווגים כלבנים, בחלוקת ה... העולם למדכאים ומדוכאים של הפוליטיקלי קורקט, אנחנו בצד הקולוניאליסטי המדכא הלבן ההגמוני, ולכן אנחנו תמיד נמצא את עצמנו בתוך המסגרת הזאת כצד האשם, וכשאונסים אישה יהודיה, הפלסטיני המדוכא, אונס אישה יהודיה, אני נזכר באופרת הרוק מאמי עכשיו, בסצנת האונס שם, אז זה בגלל שהוא מדוכא, זה בגלל שדיכאו אותו, וכמו שאמרה ג'ודית בטלר, זה בכלל לא אקט טרור, זה אקט של התקוממות חמושה, ואנחנו נחכה עד שיהיו יותר עדויות, אם היה אונס זה כמובן נורא, אבל אנחנו עוד לא בטוחים שזה מה שהיה. אז ככה עובד ההיגיון של הפוליטיקלי קורקט, ובסרטון שדיברנו עליו אני ואתה לפני ההקלטה הזאת, של בתיה אונגר, שאתם יכולים לראות אותו פה בערוץ שלנו, בערוץ שומר סף, אז היא מוסיפה ואומרת, שמכיוון שבתפיסת העולם הזאת, רק לחזקים יש אחריות מוסרית, agency, יכולת פעולה אוטונומית, אז מה שעושים החלשים, הוא אשמת החזקים, כי הוא רק תגובה עיוורת, בלתי נשלטת למה שהוא בעצם אשמתה. זאת אומרת, יהודיות שנאנסו על ידי החמאס אלחנן, הם נאנסו באשמתן.
כן, עכשיו, תשמע, אתה דיברת פה על כל מיני פרוגרסיבים ברחבי העולם, וזה יכול להישמע לנו קצת מנותק. השבוע היה דיון בכנסת, דיון מעקב בוועדה של צביקה פוגל, אחרי יישום החוק שעבר בנושא הזה, ונציג
שאומר מה, החוק אומר מה?
החוק אומר שבעצם הוא מגדיר את הדבר הזה כתופעה, וממילא הדרישה היא שהמשטרה, זה גם מה שאנחנו כתבנו בדוח שלנו בסיכומים, שיהיה נהלים בתוך הרשויות אכיפת החוק לטיפול באירוע הזה, כאירוע לאומני. במידה ויש חשד, זאת אומרת לצורך העניין, ההגדרות שאנחנו מציעים, זה לבוא ולהגדיר שבכל אירוע שבו בן לאום אחד פוגע מינית בבת לאום אחר, ייבדק המניע, כלומר זה לא בהכרח תמיד יהיה לאומני, אבל ייבדק המניע, ובמידה, ואני יכול לתת פה הרבה דוגמאות, במידה ויש חשד כזה, כי הוא מחבל משוחרר, כי בפייסבוק שלו הוא שם לפני, לא יודע, את סדאם חוסיין בקריאות נגד ישראל או כל דבר אחר, תעבירו את זה לימר מיעוטים, לשבק, למי שאמון על חקירה לאומנית וכן הלאה. באותו דיון, נציג התנועה הרפורמית אמר כמעט באותה מילים שאמרת קודם, שהחוק הזה הוא מעודד תפיסות גזעניות. צריך למה? כי הוא בעצם מתיר להגיד שיש תופעה לאומנית כזאת, וממילא אנשים יכולים חלילה לכעוס על ערבים שפוגעים מינית ביהודיות, ואז זה כבר גזענות מבחינתו. זה ממש, זה קורה פה בכנסת, פה בארץ, ואני רוצה בדברים, זאת אומרת, אנשים הבינו, הרבה מהדוח שלנו כביכול להתייתר בעקבות הטבח המחריד ומה שעברנו בשמחת תורה, כי אנשים מבינים שיש את התופעה הזאת, אבל מה שאנשים מתקשים להבין, כמה התופעה הזאת קיימת פה בכל רחבי הארץ. החוק הזה, יוליה מילינובסקי קידמה אותו, כי היא רואה מה קורה בנוף הגליל, ומה קורה בחיפה, ומה קורה בחופי הים, ובאולגה, ובכיכר ציון בירושלים, וכן הלאה וכן הלאה. המון המון מקרים שרובם המכריע מושתקים. אני יצא לי לדבר עם גורם בתוך המשטרה, שעוסק יום יום, קצין שעוסק באירועים לאומניים של מיעוטים, בעיקר של הערבים, והוא אמר לי, אני לא מכיר את התופעה הזאת. אמרתי לו, בדקתם? לא, אף פעם לא בדקנו. אז איך תכירו? אתן לך דוגמה אחת מדהימה. רמזי גבה, ערבי שבביתר אלית עבד בקופת חולים, כטכנאי אולטרסאונד, ונעצר לפני כשנתיים, בחשד שהוא פגש שם במטופלות חרדיות, כטכנאי אולטרסאונד. הבן אדם הזה מסתבר, מחבל משוחרר, מחבל חמאס, שישב בכלא על התפרעויות בהר הבית, משהו כמו שנה, ושוחרר בחגיגות שחרור עם דגלי חמאס וסרטי חמאס וכן הלאה. עזוב שזה הזוי איך נתנו לאחד כזה להיות טכנאי אולטרסאונד, אבל אנחנו פנינו אז למשטרה, הגישו לו כתב אישום, הוא הורשע גם לאחרונה, אבל פנינו למשטרה, פנינו לפרקליטות, האם בחנתם מניע לאומני? סרבו לענות, זאת אומרת, לדעתי כנראה שלא. וככה מקרים אחרים, ואז ממילא אין תופעה, כי לא בחנת אותה. זה עיקר הטירוף.
אבל באמת קשה להפריד קטגורית בין עברייני מין סתם, שיכול להיות יהודי או ערבי, לבין מניע לאומני, אז איך אתם מגיעים לתוך כוונותיו של אדם? כי אני מניח שהדבר בעצם אומר שבאלמנט הלאומני יש עידוד ליותר עבירות, נכון? כי לכן יש טעם להפריד קטגורית, כי יש פה, עידוד לבצע את סוג הפשעים האלה, עידוד אידיאולוגי, אבל איך אתם מאבחנים את זה בהיעדר יכולת לבחון לב וכליות?
אז תשמע, קודם כל ודאי שיש פה אתגר חקירתי, אבל אנחנו מדברים עוד הרבה לפני, אנחנו מדברים פה על זה שהתופעה מושתקת בידי הרשויות באופן אקטיבי, כלומר, קח את ליפז חימי, אירוע אחד המזעזעים שקרו בישראל, ילדה בת 8, ביום העצמאות 2006, מגיע אחמד אחדוש מהכפר צוריף בגוש עציון, ותופס אותה, אונס אותה ורוצח אותה בשוק בבית שמש. בסדר, ביום העצמאות, והוא נעצר, כן, ילדה בת 8, הוא נעצר בידי מר ירושלים, ומודה בזה שהוא תכנן לבצע עוד פיגועים, ולפני זה הוא רצח יהודי אחר, והוא החביא נשק, אפילו אם אני זוכר נכון, לטובת פיגוע שהוא תכנן לרצוח חיילות, והוא מודה בחקירה שלו במניע לאומני, והמשטרה גונזת את זה, ובסופו של דבר מגישים כתב אישום על בסיס איזשהו גרסה נוספת שהוא מסר, שהילדה בת 8 הפריעה לו לישון, ולכן הוא אנס ורצח אותה. זה מה שקורה. ועורכת הדין רוני אלוני סדובניק, שמצג את המשפחה, יוצאת למסע גיהנום של המשפחה הזאת, שחרבה לעולמה באירוע באמת בלתי נתפס, ורק ב-2014, כן, 8 שנים, מגיעים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אחרי שעברו את כל המשוכות לנסות להוכיח שהאירוע הוא לאומני, ובעצם השופטת שם, דליה גנות, אם אני לא טועה, מביאה, מסכימה להביא את אותו רוצח לדיון, ושואלים אותו, למה רצחת אותה? והוא עונה בלי להתבלבל, כי הילדה הזאת תגדל ותהיה חיילת במחסום. ואומרת לו השופט, אבל היא ילדה, בת 8, אומרת, אצלנו אין גיל 8, אין גיל 20, זה כולם אותו דבר. וכמובן היא באה ואומרת למדינה, רגע, אתם עוד מתעקשים שזה לא לאומני, ובהחלטה שלה היא מביאה את הדברים, את הגרסה שבעצם הייתה מונחת כבר בפני המשטרה, את ההודעה הזאת, ומעבירה ביקורת מאוד חריפה, על ימר ירושלים, שגנזו אותה, ככל הנראה כדי שלא יהיה בלגן, שלא יהיה, לא יודע, גזענות, סכסוכים בין יהודים לערבים, גנזו אותה. והכל זה היה כבר לפני המשטרה, וזה לא אירוע אחד ולא שניים, זאת אומרת, כל המקרים, אנחנו מדברים על סביב 11 מקרים עד היום שהוכרו בישראל כפגיעות מיניות על רקע לאומני, הם מקרים שלמעט אחד אולי או שניים, זה מקרים שנאלצו לעבור מסכת גיהנום של הוכחות, אני מדבר על האונס בגן העיר בתל אביב, גם רוני אלון סדובניק היא עורך הדין שבעצם ייצגה כמה נפגעות, אונס מחריד בגן העיר בתל אביב, מי שזוכר שבחור מהכפר אקרב בשומרון, תפס בחור ובחורה ובעצם התעלל בהם בצורה מאוד מאוד קשה ביומי סכין, וגם שם מסתבר רק אחרי כמה שנים של המדובב, הוא אמר, אני למדתי ברשות הפלסטינית שהיהודים הם תתי אדם, ולכן עשיתי את מה שעשיתי, ולוקח שנים, אני מדבר על אונס בחוף סירונית, ומדריכת טיולים שהותקפה בגיא בן הינום בירושלים, ואירוע בהולנד, ששם, שהוא לא מוכר, אנחנו חשפנו אותו בדוח שלנו, אירוע ב-2003 בהולנד, שערבי במקור מאזור בית לחם, אונס שם היהודיה ישראלית, ותוך כדי צועק על הוואקבר, והוא הורשע בהולנד בדברים האלה, ואחרי הרבה שנים הוא הוכרה פה בישראל כנפגעת איבה, וכל הדברים האלה, זה עוד לפני הלחקור, יש פה השתקה מכוונת לאורך שנים, וכך את שומר חומות, יש אירוע אחד, גם לא מוכר כמעט, שבכפר קרה, תקפו רופאה, שהייתה בדרך לטעתה בווייז, נכנסה שם לתוך התפרות, ותקפו אותה וגם פגעו במינית, במקרה הזה היא הוכרה דווקא באופן מיידי בידי המשטרה, כאירוע איבה. האירועים האלה גם לא מדוברים בידי התקשורת, וגם הרשויות פועלות אקטיבית להשתיק אותם ולהכחיש אותם. זה מה שקרה לאורך השנים. עכשיו, קח את רמזי גבה. אם אתה רואה מחבל חמאס שפוגע ביהודיות, יש לך מקום לחשוד שזה לאומני. אם אתה לא תשאל אותו אפילו בחקירה, או לא תבצע פעולות חקירה שיוכיחו את זה, או ינסו להוכיח את זה, ודאי שאתה לא תגיע לחקר האמת. עכשיו, אני לא בא להגיד שכל המקרים, אני אדגיש, לא כל המקרים. יש לך מקרים שלא, יש לך מקרים שאתה תבדוק, ותראה שהבן אדם לצורך העניין פדופיל שפגע גם בילדות ערביות. בסדר, אז בשביל זה יש רשויות חקירה.
אז אחרי שעברנו את המהמורה הזאת של הכחשה אקטיבית בידי הרשויות, מה בדוח שלכם מראה באופן ברור על תופעה ואיך אתם מאתרים אותה, בהתחשב בזה שאתה אומר שאם המשטרה לא חוקרת בזה, איך אתם יכולים להגיע למה שהמשטרה לא שואלת?
אז אני אומר, יש את מקרה הבוחן, נתתי את רמזי גבה, יש אחרים שאנחנו מאתרים, יש אירוע של בנתניה שהיה נערות שהותקפו בצורה מאוד מאוד קשה באונס קבוצתי, ומצאנו למשל שבאינסטגרם של אחד החבר'ה האלה יש כל מיני פוסטים של סדאם חוסיין מאוד לאומניים ודברים כאלה. אז שוב, זה עוד לא הוכחה, אבל זה פתח לחקירה, אני לא רשות חקירה, אבל אני רוצה לקחת אותך צעד אחורה. האום, אנחנו בוא נלך, הפמיניזם הרדיקלי מתנגד, בוא נלך למקורותיו שלו. האום בהחלטה 18-20, כותב, ואני מקריא לך, נשים ונערות מותקפות במיוחד על ידי שימוש באלימות מינית, לרבות כטקטיקה של מלחמה כדי להשפיל, לשלוט, לעורר פחד וכולי, וההחלטה קובעת, אונס וצורות אחרות של אלימות מינית יכולים להוות פשע מלחמה ופשע נגד האנושות, והיא קוראת לחבר המדינות לעמוד בהתחייבותיהן, להעמיד לדין אנשים האחראים לכך. כן, דובר על אזורי סכסוך במלחמה, האום קרה, אז למה מדינת ישראל לא מעמידה, מדברים שם להעמיד יועצים שמבינים בזה וכן הלאה. אני אומר שהעבודה היא פשוטה, כל תיק חקירה בעבירות מין הוא לא פשוט, ובכלל עבודת המשטרה לא תמיד פשוטה. אני מדבר פה על קודם כל השורש להבין שהתופעה קיימת וצריך לטפל בה. אז זה אחד, קודם כל החלטות האום שקיימים דברים. עכשיו, הבאנו כמה מקרים, אני אתן לך באוקטובר 2008, עורכת דין מצרית בשם נג'לה אלימאם, התראינה וקראה לאנוס יהודיות כחלק מסוג ההתנגדות הפלסטינים. זה הרעיון שרץ ברשתות בצורה מאוד מאוד חזקה. בסדר, יש לך את, הבאנו את פרופסור סועד סלח מאוניברסיטת אלעזר, מומחית לשריעה באוניברסיטה מהגדולות בעולם המוסלמי, שגם היא אומרת, ואני מקריא, למשל, אם אנו נלחמים בישראל וישראל גוזלת אדמות ועושה עוול לאנשים ולדת, השבויות במלחמה, הנשים, הן השפחות, זאת אומרת שעל מנת להשפיל אותן, הן הופכות לשפחות של המפקד, או של הצבא, או של המוסלמי, והוא יכול לשכב עמה כמו שהוא שוכב עם נשותיו. זה דברים שהיא אומרת, והדברים האלה מתפרסמים, ומה בן אדם מבין? אני, זה גם היא אומרת, כל אחד בעצם, כל מוסלמי, כדי להשפיל את היהודיות במלחמה, זה מה שהוא עושה. אני אתן לך עוד אירוע, בזמן שומר חומות, באנגליה, היה שיירה של תמיכה בפלסטינים, כל מיני מוסלמים פרו-פלסטינים, עם רכבים, עם דגלי אשף, וברמקולים, זה סרטון שהגיע למיליוני צפיות ברשתות, ברמקולים הם צועקים, Rape the daughters, כאילו הם ממש צעקו, תאנסו את היהודיות, ועצרו אותם, ראש ממשלת בריטניה גינה את זה, עצרו אותם, אבל זה משהו שהגיע למיליוני צפיות. עכשיו, מפה אני יוריד אותך למקרה פרטני, בבית חנינה, בזמן שומר חומות, יושב לו בחור, שהוא חצי עבריין, אבל משתתף גם בפרעות, הוא שם סרטונים של דובר חמאס, אבו עובידה, ברשת, כל מיני קריאות חמאס, וביום אחד הוא גם לוקח, שיוצר קשר ובעצם לוקח בנות מאיזשהו מוסד, אני לא אגיד את שמו, כי הם קטינות, מוסד רווחה, ובעצם לוקח אותם ליריחו, שם הם נאנסות, אנחנו התערבנו שם, אני עשיתי ממש מחקר, העברתי שם חומרים בזמנו לאורית סטרוק, שהייתה בקשר, ושלחו בסופו של דבר מסתערבים לאל עזריה, שתפסו אותם שם באל עזריה. עכשיו, המשטרה שחררה אותו, כי הם פחדו להתלונן, אמרו לו, הוא חבר שלנו, ואין פה, זה לא לאומני על פניו, זה לא שום דבר, אבל כשאתה רואה שהבן אדם משתף שירים של אבו עובידה דובר חמאס, ומשתתף בפרעות שומר חומות, ולוקח את היהודיות ומשפיל אותם, ועושה דברים, אני לא אכנס לזה בשידור, אבל שמענו, גבינו המון המון עדויות מנערות כאלה, במוסדות כמו צופיה ומסילה, שרובן המכריע נמצאות בקשרים ומנוצלות על ידי ערבים בדווקא, חלקם עבריינים, אבל הן מתארות דברים משפילים, הן מתארות שהם, איך הם מדברים ומדברים על מה הם יעשו לחיילות, ומדברים על ערבים שזורקים אבנים על המשטרה ופוגעים בבנות היהודיות. אז לכל הפחות, תבדקו את הדבר הזה. תבדקו, אם בן אדם זרק אבנים והחבר שלו שהיד, והוא לוקח בחורה כזאת ופוגע בה בצורה משפילה באופן חריג. בסדר, אמרו לי אנשי משטרה גם, שמתעסקים עם נוער, שזה דברים חריגים. זאת אומרת, זה לא שאין עבירות מין בציבור היהודי, או לא משנה, בכל ציבור, לצערנו, הדבר קיים, חרדי, דתי, חילוני, בכל אוכלוסייה קיימים, אבל הם מדברים, גם גורמי המשטרה, על סוגים שונים, על אכזריות מסוימת, על גם על התמיכה שמקבלים מהחברה. זאת אומרת, אדם יהודי שחלילה וחס יעשה כזה דבר, אתה לא תראה את החברה תומכת בו ואומרת איזה גבר הוא. כל הכבוד לו שהוא תפס בחורה ועשה לה חלילה ככה וככה. ואצלם, כן. זה משהו שקיים, בהחלט.
ואיפה אתה רואה את זה חוץ מאשר במקורות שציטטת, שכאילו מתיימרים לדבר בשם הסמכות הדתית, אתה רואה גם את תגובות שמחה ספונטניות, כמו שראינו בחמאס כשהובילו את התהלוכות המחרידות האלה, שהובילו את הגופות של נסות נובה?
כן, הנה, אתה רואה שאם קורזים לך ברחבי לונדון, תאנסו את היהודיות, וזה מקבל מיליוני צפיות, כשהמון המון מוסלמים משבחים ומפארים, כמובן אחרים מזדעזעים, הבאתי פה בכוונה כמה דוגמאות, זה מסמכות הלכתית, לא כולם אגב בהכרח, כן? אני לא אומר כל המוסלמים או זה, אבל התופעה היא קיימת, ואתה רואה את זה מפעילים, וראינו את זה בטבח, זה לא אחד ולא שניים, זה אירועים מחרידים והם מוכוונים, זה תפיסת עולם, כמו שאמר אותו אנס בגן העיר, ברשות הפלסטינית, כשמחנכים אותך, שהיהודים הם קופים וחזירים, ואתה שומע בטלוויזיה את הפרופסור לשריע, שאומרת לך שצריך להשפיל את היהודיות כחלק מהמלחמה פה, וכן הלאה וכן הלאה, אז בסוף, למה לא? עכשיו זה כן מצטרף גם לדברים תרבותיים, אמר לי דוקטור מוטי קידר, משפט שככה מאוד הלך איתי בפרויקט הזה של המחקר, הוא אמר לי שלדעתו זה דברים שמעורבבים, יש כאלה שאצלם זה יותר איזה שופוני כזה, אני גבר, אני מסתובב פה, לוקח איזה בחורה, יש כאלה שזה באמת עניין גם משולב תרבותי, כאילו היהודי הוא כאילו מעליי, אז אני ישפיל אותו וכן הלאה, ויש כאלה שזה איסלאמי, ויש כאלה שזה לאומני, הוא אמר, מבחינתי זה כמו סלט, נתן דוגמה, יש אחד שאוהב סלט ירקות עם יותר מלפפון, אחד עם יותר עגבנייה, אז אצלם גם יהיה אחד שזה יותר מניע דתי, אחד יותר מניע לאומני, אם זה אחד מדאעש, אז כנראה הדיבור של שפחה של המפקד המוסלמי, זה משהו שנוכח אצלו יותר, ואם זה איזה עבריין, אז יכול להיות שזה באמת גם יהיה בסוף עבריינות רגילה. לכן אנחנו לא באים ואומרים פה שכל מקרה הוא בהכרח לאומני. אנחנו באים ואומרים, יש תופעה, בטח אחרי מה שראינו בשמחת תורה, רשויות החקירה תתעוררו, תבינו שיש תופעה ותבחנו אותה. אני אתן לך דוגמה פשוטה, אחרונה, אם עכשיו אתה תלך ברחוב יפו, בירושלים, יבוא צעיר ערבי מזרח ירושלים ויתן לך אגרופים, בלי היכרות מוקדמת, בלי רקע, בלי שום דבר, בוודאי שבמשטרה יצטרכו לבחון מניע לאומני. אם אין פה היכרות, יכול להיות שיש היכרות, יכול להיות שאתה לפני זה אמרת לו משהו לא נעים, יכול להיות, אבל אם אין שום עניין, יבחנו את המניע הלאומני. אני עוד לא אומר להכריע. ככה אני אומר, צריך להיות בכל מקרה, בן לאום אחד, בת לאום אחרת, באזורי סכסוך, ואנחנו בסכסוך, למי שעוד לא שם לב, במלחמה פה על הארץ הזאת, בין אם בכפר קרה ובין אם בחאן יונס, ובין אם בשומרון, אנחנו כולנו בכל הארץ חזית, תבחנו את זה, תחקרו את זה, תבדקו את זה, תקימו צוותים יהודיים לדבר הזה, תקימו מומחים לעניין הזה, כמו שאגב צריך להיות מומחים לטיפול בפגיעות מיניות בתוך הציבור החרדי, כי יש לו מאפיינים של קהילה סגורה, ולכן צריך אנשי מקצוע שיבינו איך לטפל בזה שם. גם פה יש מאפיינים ייחודיים, תטפלו.
איזה תגובות נתקע לדוח שלכם עד עכשיו?
תשמע, כיוון שזה, אני יכול להגיד לך על דוחות קודמים שלנו, או כתבות תחקיר בסוגיה הזאת, הדוח בעצם מאגד הרבה הרבה דברים, נתקל ממש בהתנגדויות, גורמים ברווחה, ואיך הם גזענים, כאילו אפילו היה מקרה שחשפנו ניצול כזה של קטינות יהודיות במרכז ירושלים, שזה היה מדהים באיזשהו פורום של הרווחה, מישהו מבפנים סיפר לי, שכל הדיון עסק באיך הכל היהודי אמרו שזה בגלל שהם ערבים, במקום, ואף אחד, ובשלב מסוים אומר להם, אתם שמים לב שלא מעניין אתכם השלוש נערות פה שנאנסו ונפגעו, ואתם רק מדברים על כמה הם גזענים שהם אמרו שזה בגלל שהם ערבים. עכשיו, בפרסום עכשיו, שזה אחרי שמחת תורה, אז פחות, מטבע הדברים, כבר אין כל כך התנגדויות הזאת, כי שוב, אותם גורמים שפעם היו מתנגדים, הם צריכים להוכיח את זה בעצמם בעולם. אני כן אומר, התנועה הרפורמית, גם השבוע בכנסת, מתנגדת לחוק של חברת הכנסת הר מלך ומילינובסקי, וילחמו בזה, ויש כמובן גורמים, אבל מי שבא ומסתכל על זה בצורה עניינית, ואני מדגיש שוב, אני לא בא להגיד, עכשיו, כל הערבים כאלה או לא כל הערבים כאלה, אני בא להגיד, יש פה תופעה, צריך לחקור, במידה ויש הוכחות למניע הזה, תעמידו לדין. לא ייתכן שיש אלפי מקרים, כן, וזה עוד דבר שלא דיברנו עליו, הנתונים, כמה מקרים בישראל יש שערבים פגעו ביהודיות, פגיעות מיניות. המשטרה מסרבת להביא את זה, כל פעם זה איכשהו בבקשות חופש מידע שעושות חצי ובערך אולי, אבל גם מהם אתה לומד שזה לפחות 500 מקרים בשנה. בסדר? לא שהוקרו כלאומני, אלא שהתרחשו בין ערבים ליהודיות, ואתה אומר לעצמך, זה לא הגיוני שהיה אלפי מקרים, ורק 11 הוקרו כלאומנים, וגם זה אחרי מאבק.
זאת אומרת, המשטרה פשוט באופן אקטיבי מסתירה את המידע.
כן, לא בודקים אותו, לא בוחנים אותו. אם זה באופן אקטיבי, כמו שהראיתי במקרה של ליפז כימי, אם זה סתם מרשלנות או חוסר ידע. שוב, אמר לי בן אדם, אמרתי קודם, בן אדם מאוד רציני, אבל הוא אף פעם לא שמע על הדבר הזה, כי אף פעם לא בחנו אותו. ודיברתי לאורך הפרויקט עם כמה אנשי משטרה שאמרו לי את אותו דבר. אין תופעה, אמרתי, אבל בדקתם את זה? לא, אף פעם לא חקרנו, אף פעם לא שאלנו את השאלה הזאת. אז ודאי שאין תופעה.
זה מזכיר את היחס של המשטרה לבקשות מידע על פשיעה אצל המסתננים, לקח שנים עד שהמשטרה שחררה את המידע הזה, ואז הסתבר שהפשיעה בקרב המסתננים גדולה פי 3-4, תלוי באיזה סוג עבירות ביחס לממוצע הארצי, וכל עוד המשטרה לא שחררה את זה, ארגוני הסיוע למסתננים טענו שהפשיעה בקרב מסתננים היא פחותה מאשר בקרב כלל האוכלוסייה הישראלית. זאת אומרת, המשטרה באופן מודע משתפת פעולה עם הציוויים של הפוליטיקלי קורקט, שלפיהם אסור לומר את האמת על קבוצות שיש להם מעמד פורמלי של פורמלי, מעמד של קורבן בתוך הספרות או בתוך אורך המחשבה.
לא רוצים לתייג אוכלוסיות, זה העניין, זה תיוג אוכלוסייה. אם אתה תחשוף כמה הפשיעה מדוברת בערבים, הם מבינים שהדבר הזה הוא מושתק והוא קיים. איך אני גם יודע שהדבר הזה מושתק? כי כל פרסום שלנו בנושא הזה, כבר עשור שאנחנו מתעסקים או יותר, זוכה לפרסום מאוד מאוד נרחב ברשת, כי בתקשורת הפורמלית תמיד זה יהיה רומאו ויוליה, לא משנה אם אחרי זה, ויש אני יכול לזרוק מקרים, לא משנה אם מקרים שאחרי זה התעללו בבחורה, כן, יש לנו את מקרה ספיר נחום שנרצחה בידי אותו חלילה מעכו, שגם היה שותף בפרעות בשומר חומות, במקרים אחרים, תמיד בטלוויזיה אתה תראה את זה בערוץ 13, זה סיפור אהבה רומנטי, וכשאתה רואה את הדברים האלה שאנחנו מביאים פה בדוח, אתה אומר רגע, אולי הוא לא מסתכל על זה כמשהו רומנטי, אולי הוא מסתכל על זה כמוסלמי שמשפיל יהודיה והיא שפחה שלו, ולכן הוא לוקח אותה, ואני לא אומר ש... יש גם מקרי, אני אקרא לזה,
קלאסי,
כן? יכול להיות שיש מקרים, כן, זה יהיה לי בעיה עם זה מצד התבוללות, כמו שיהיה לי בעיה עם יהודי שהלך והתחתן עם קנדית, גויה. זה עניין אחר. אני מדבר פה עכשיו על ההקשר הלאומני, וההקשר המלחמתי, והדבר הזה הוא קיים, ובהחלט מושתק, והלוואי הלוואי שיהיה פה איזשהו שינוי. אני מזכיר שגם פיגועים רגילים לא פעם הושתקו. כן, אנחנו בעצמנו חשפנו לא מעט מקרים, עבדתי בעבר בארגון חוננו, שעבד על הרבה מקרים של פיגועים, נקרא לזה קלאסיים שהושתקו, או סווגו כתאונת עבודה, כמו רצח נתנאל הרמי בפיגוע סנפלינג, או הרצח של אבי בן ציון, השם יקום דמו בבקעת הירדן, חקלאי ומקרים רבים נוספים. זאת אומרת, יש פה איזושהי מגמה באופן כללי, להגיד, הרב טלבי שנרצח בשומרון ואמרו שהוא התאבד, זה נראה לי שילוב גם של אל תעשה תסיסה, אל תעורר את השטח, עכשיו אם זה לאומני יתחילו לי הפגנות ויתחילו לי מחאות ולא יודע מה יקרה, וגם סתם, למה לעבוד קשה אם אפשר לסווג אירוע כאירוע התאבדות או לא יודע מה, ולחזור לתחנה ולסיים משמרת בשקט.
אלחנן, במה עוד אתם עוסקים? תן לנו לסיום איזו סקירה קצרה של התחקירים האחרונים שלכם.
טוב, אז אחד הדברים המשמעותיים שעכשיו פרסמנו ממש שבוע שעבר, זה היה על אימוני הרשות הפלסטינית בפקיסטן. בעבר דיברנו על האפשרות הזאת להיפוך קנים, וגם בצהל, בעקבות החלטת הקבינט, יותר ויותר נערכים לעניין הזה, בתרגיל שהיה שבוע שעבר וכן הלאה, אבל אנחנו חשפנו משהו שבפיקוד מרכז נדמנו לשמוע לא מכירים, גם בשבק הכחישו שמכירים, לא יודע אם להאמין להם או לא, וזה שצוערים מהרשות הפלסטינית יוצאים לפקיסטן לאימונים של שריון, ארטילריה, ירי טילי נונטט, מקלעים כבדים, צניחה, צליפה, אימונים צבאיים לכל דבר ועניין. חלק מהקורסים זה ממש הכשרה של שנתיים באקדמיה הצבאית בפקיסטן, הבאנו המון תיעודים, איך הם יורים טילי RPG, נוסעים בטנקים וכן הלאה.
איך הגעתם לחומרים האלה?
זהו, זה מה שמדהים. היום הפער בין האנשים חושבים שלא יודע, אנחנו עם איזה יכולות סייבר. אלישע ירד וחבר'ה של מאבק על כל דונם, שזה ארגון שמנטר את ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על קרקעות, פשוט קפץ בטיק טוק איזשהו סרטון שהוא רואה מפקיסטן, הוא אומר, שלח לי אותו, העמקנו במחקר, הכל מגוגל, גוגל, חיפושים ברשתות חברתיות, עברתי איזה 150 חשבונות של חברה עד שמצאתי ואספתי תיעוד לתיעוד, ואתה מגלה שעשרות רבות הוכשרו שם בפקיסטן, חלקם אגב בקורסים של פיקוד, אחד באקדמיה הימית וכן הלאה, הראינו גם שהמון מהם תומכי טרור מפורשים, זאת אומרת, אחד התמונת נושא שלו בפייסבוק זה מחבלי חמאס שכובשים את ירושלים, אתה רואה גם ערבוב כזה בין אנשי הרשות לחמאס וג'יהאד איסלאמי, ובאמת אחד הדברים המדהימים זה שצהל לא ידע, לא רק זה, אחרי שפנינו לדובר צהל לתגובה, ועוד לפני שפרסמנו את התחקיר, כל הפרסומים באתר מכללת הסתכלל של הרשות הפלסטינית, שמכשירה את כוחות הביטחון של הרשות, הוסרו. כל מה שקשור לפקיסטן, הוסר מהאתר, באופן מפתיע. אין לי לזה הסבר, האם צהל פנה אליהם, האם הם נלחצו והסירו. שאר הפרסומים שהייתי בהם עובדים כרגיל, אחרי זה שחזרנו אותם עם התמון, ככה שהדברים קיימים. אבל זה מה שקורה שם, ובעצם יש לכך שתי בעיות. קודם כל ברמה המדינית, אנשים לא מבינים שבמשך שנים הרשות בונה פה צבא. עכשיו התחילו הכרות במדינה פלסטינית, כמה מדינות מאירופה, הם בנויים לזה, שהם מנסים לבנות את עצמם יותר נכון, לזה שיהיה להם צבא. הרי בהסכמי אוסלו, כולם תיארו שבסדר, יהיה משטרה פלסטינית ש... תילחם קצת בחמאס, ויהיה איזה שוטר תנועה ברמלה, עם עלה ואקדח שיכוון את התנועה, זה, רוב האנשים שתשאל אותם, זה הכוחות ביטחון של הרשות הפלסטינית. אז מה הם צריכים פתאום? אקדמיה ימית, אימונים בטנקים, למי זה מיועד בדיוק? מי האויב שאליו הם מתכוננים? בסדר? זה צריך להיות עיוור לחלוטין, כדי לא להבין שנערכים פה, אני לא יודע, מחר בבוקר, עוד שנתיים, עוד 10, אבל נערכים פה למלחמה מול ישראל, בצורה חזקה ומשמעותית, ואנחנו ישנים מתחת, ישנים כאילו, באמת, והכל פה מתחת לרדאר, הצבא לא נערך, לא מכיר, דיברתי עם קצינים בתוך אוגדת היוש, אנשים היו בהלם, דיברתי עם חברי קבינט, היו בהלם, אף אחד לא מכיר את הסוגיות האלה, לא מכיר את הדברים האלה, העניין השני זה גם ברמה של היפוך קנים, אם ייקחו כלי RPG שנמצאים בשטח, מקלעים שנמצאים בשטח, ואחרי שנתיים של הכשרה בפקיסטן יצאו למתקפות, חלילה וחס יכולים גם לעלות לטנקים. אני לא יודע אם הטנקים מפקיסטן זה משהו שמאפשר למי שהוכשר עליהם גם לעלות לטנק מרכבה, אבל אף אחד לא בודק את זה, זה מה שמטורף. יכול להיות שכן, תחשוב על מחבלי חמאס שבשביעי באוקטובר היו נכנסים 5, 6, 10, לטנקים של צהל שאחרי שהם השתלטו עליהם ומתחילים לנסוע לאשקלון. זה לא היה רחוק מזה, ופה יש להם את ההכשרות לאנשים האלה, גם על שריון. ואף אחד לא מתעסק עם זה, זה משהו מדהים. אני אתן לך עוד משהו ככה, נחשוף אותו פה לראשונה, מסתבר שאחד הבוגרים של פקיסטן נהרג בידי צהל, כשירה על כוחות בג'נין. יש סרטון מפורסם יחסית, לפני שנתיים, של אחד המחבלים שיוצא מאיזשהו גומחה, שעומדים שם כמה מחבלים, פותח בירי על כוחות צהל בג'נין, וחוטף כדור בראש מצלף. סרטון שרץ הרבה ברשת, אותו בחור, אחמד אלונה, הוכשר בקורס של 3 חודשים של כוחות מיוחדים בפקיסטן. וחזר לפה ונלחם בצהל. זאת אומרת, זה דברים... באמת, אני לא יודע אם הפרסום, מה יותר מטורף, הפרסום עצמו, או זה שבמערכת הביטחון אף אחד כמעט לא ידע על זה, השם יעזור לנו בעזרת השם.
זה שבמערכת הביטחון אף אחד לא ידע על זה, זה ממש מחריד, פשוט השעננות של ישראל היא בלתי נתפסת, ופה יש גם כמובן אינטרסים, כיוון שכל האליטה מכוונת עדיין למסגרת אוסלו, אז מידע כזה, אני לא יודע פוזיטיבית איך הוא מושתק, אבל לא יכול לעבור את המסננת, כי עדיין ממשיכים להגיד לנו שיש גם, יש גם פרטנרים לעשות איתם את ההסכם. כמובן, כל, הרי כשמקלפים את אוסלו מכל הקליפות והרטוריקה בליבה של אוסלו, הדיל הוא כזה, מיקור חוץ של הביטחון שלנו לכוח פלסטין. זה כאילו, כל השאר זה קישוטים. המהות היא שהביטחון יופקד בידי כוח ערבי פלסטיני, ורבין אפילו חשב שזה יהיה יתרון, כי זה יהיה בלי בגץ ובלי בצלם, והערבים ידקו את הטרור כמו שהערבים מדקים התנגדות למשטרים דיקטטוריים ערבים. הוא פשוט סירבו להפנים את העובדה שזה לא רק שהרשות לא מדקת את הטרור, היא מתגאה בו והיא חלק ממנו.
כן, אני אתן לך דוגמה מדהימה, כי יש אנשים שיכולים להגיד, טוב, אז תעזבו את יהודה ושומרון, אז זה רק עניין של המתנחלים. אני אתן לך דוגמה מהשבוע, עד כמה הביטחון האסטרטגי של מדינת ישראל הופקר. בהר בעל חצור, הר מהגבוהים בארץ, בין אופרה לכוכב השחר, יושב בסיס חיל אוויר, זה לא סוד, בסיס, אפשר לראות את זה באתר חיל האוויר, בסיס סופר אסטרטגי, העיניים של המדינה, מקמים, כל מיני אמצעים שבאמת ברמות הכי הכי גבוהות, סופר סופר אסטרטגי. עכשיו, הכפר, הבסיס הזה, מוקף מצד אחד כפר מלק, מצד שני הכפר דיר ג'ריר, ומן הסתם כל אחד מהצופים בטוח שיש כוח הבטחה מאוד מסודר, ששומר על הבסיס וכולי. זהו שלא. יש שם איזה כוח מצומצם של חיל האוויר, שלא מספק את התוצאות, ואני אסביר לך, היה שם רק השבוע. בחודש האחרון היה לפחות 3-4 אירועי מטען שהניחו על ציר הגישה לבסיס, הציר היה סגור כמה שעות. בשבוע האחרון היה ביום שני, אם אני לא טועה, שריפה על גדר הבסיס, מתקרבים לשם רועי צון כל הזמן למרחב ההבטחה של הבסיס, לפחות ערבים עם עדר צון, אתה לא יודע אם הם רועי צון, אם הם מחבלים, אם הם אוספים מידע מודיעיני. והאירוע הכי חמור, ביום שלישי בערב, כוח של סיירים מחווה ליד, יש חוות מעלה אהוביה בתחילת הכביש הזה, כביש גישה על הבסיס, הם סיירו שם בשטחי המרעה, ועל כביש הגישה לבסיס, אבנים, עצרו, ומהמערב מחבלים פתחו עליהם באש, ברוך השם לא נפגעו, החזירו באש, וזה המצב בבסיס אחד הכי אסטרטגיים במדינת ישראל, אין אפילו שמירה בסיסית על ציר הגישה אליו, בזמן שהיה את המתקפה האיראנית, והבסיס הזה ככל הנראה היה חלק מאוד 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 משמעותי בהגנה, מפני מאות הכתבמים וטילי השיוד וכל מה שנורא עלינו, מהכפר ליד, אלו לטלגרם, יש עכשיו הזקה בבסיס, עכשיו יוצא ככה מהבסיס, עכשיו קורה ככה בבסיס, זה פשוט טירוף, כאילו יש מצד אחד אנחנו באיזושהי טכנולוגיה אדירה, ובאמת היכולות, אולי הבסיס הזה יכול להיות דברים במיליארדים, ומצד שני לא מסוגלים להביא 5 חיילים עם ראש על הכתפיים, שיגידו, אף אחד לא מתקרב לציר גישה הזה, ואף אחד לא מתקרב לבסיס, ואנחנו שומרים פה על המרחב. זה ביום פקודה, כשיהיה צורך, ויעלו 1,000 ערבים מהכפרים ליד, זה הזוי, זה לא נתפס. זאת אומרת, זה לא הפקרה של תושבי יהודה ושומרון, זה פשוט איזשהו ישראבלוף אחד ענק. אני לא בטוח שכולו גם אידיאולוגי, יכול להיות שזה הרבה מזה תרבות כזאת של איזה פרטאץ' ישראלי, של סמוך על סמוך, ואנחנו חיל האוויר, אז אנחנו לא ניתן לחטיבת בנימין לשלוח כוח, ואנחנו זה, והכל יהיה בסדר, ונערכים לתרחישים לא של אתמול, שלפני עשור, כי בתרחיש של מה שדיברנו עליו עכשיו, של חבר'ה שהתאמנו בפקיסטן ובאים עם RPG, ובצירוף המון, שזה דברים שיכולים לקרות מחר בבוקר, הבסיס הזה יכול להיחבש ברבע שעה, ולא יהיה לנו עיניים למדינה.
לא יאומן, פשוט לא יאומן. אלחנן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לשוב ולהודות לך על זה שאתם באמצעים דלים עושים כל כך הרבה. שלח לי לינק על איך אפשר לתרום לכם, נשים אותו בתיאור של ה... וידאו הזה, ותחזקנה ידיכם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה גדי, בשורות טובות. בעזרת השם רק חשוב להגיד, אנחנו, לפעמים הדברים שלנו כאילו מייאשים וזה, אבל אני חושב שקודם כל ציבור ענק מתעורר, וזה כבר בשורה טובה מאוד, כי כשעם ישראל מתעורר, הקדוש ברוך הוא איתנו בעזרת השם, ואנחנו מנצחים את כל האויבים, אז ממש זה לא לייאוש, פשוט לפקוח את העיניים, וכשרואים את הבעיה אפשר לטפל בה. אז אנחנו בדרך לניצחון ולהצלחה, לא חלילה לשקיעה בדכדוך מהדברים האלה.
אז תודה רבה גם על המילים האלה. אנחנו מן הסתם נתראה שוב באחד מהפרקים הבאים של שומר סף.
תודה גדי, תודה.